סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה פרק מספר 63. שלום לך, סיממן, אחרי סיבוב שלם של עונת הסריה.
הלאה, אני יוסף טרבלסי, מה קורה?
בסדר גמור, איך אתה, לפני שניגע קבוצה-קבוצה, איך אתה מסכם את העונה עד עכשיו?
אני נהנה מחג המולד, קודם כל, כי יש לי קצת חופש. הייתה לי שבת ראשונה, שקטה, אחרי הרבה מאוד חודשים. חודשים של טירוף, אגב, כן? אתה יודע, ליגה משוגעת עם העונה הזאת. תכף ניצול, אני מניח לתוך העניינים, אבל זו בהחלט עונה משוגעת, אין ספק.
אתה עכשיו, גם, לא רק ששידרת את מרבית הקבוצות ואת מרבית הסיפורים, ואתה יודע, אתה בתוך העניינים, אם הייתי אומר לך, ככה, המפתיעה בינתיים, או המאכזבת?
וואו, יש הרבה. קודם כל, המאכזבת זו יובנטוס, כמובן.
למרות שיגידו לך שזה די המשך מעונה שעברה, זאת אומרת, זה לא הייתה פה איזו הפתעה כל כך גדולה.
נכון, ועדיין, אתה יודע, מיובנטוס אתה תמיד מצפה לי יותר, אולי זה שקריסטיאנו רונלדו עזב ככה פתאום, השאיר אותה חסרת עונים במובן מסוים, אבל עוד נדון בזה בהמשך. בכל אופן, אני חושב שמבין מי שמפתיעות, יש כמובן את פיורנטינה, גם אפשר לומר אולי שרומא מאכזבת במובן מסוים, כי הביאה מאמן בעל שיעור קומה, שזה ג'וזה מוריניו, אבל בין המפתיעות יש את אמפולי, יש את פיורנטינה, יש קבוצות שבאות לשחק כדורגל, וזה קודם כל משמח.
טוב, אתה יודע, למרות שתמיד כבר שנים שהליגה האיטלקית לא מייצגת את העניין של הכדורגל ההגנתי, ואחת הליגות לדעתי עם הכי הרבה שערים פר מחזור, בואו נתחיל לדבר בעיקר על הטבלה המשוגעת שיש לנו, אתה יודע, ממקום ראשון ועד מקום, אני לא רוצה להגיד שביעי, אבל אתה יודע, עד מקום שישי,
עד לך... התחתית, בוא נלך עד התחתית, עד הסוף.
לא, עד התחתית בסדר, אבל אם אתה לוקח את השש הראשונות, אז יש לך מה שנקרא, זה מחולק לשתיים, אינטר מילה, נאפולי ואטלנטה, ואז יש לך יובנטוס, רומא, פיורנטינה ולאציו, שהן צמודות מאוד.
נכון.
יש פה קרבות שיהיו לדעתי עד סוף העונה, אבל...
זה ארבע וארבע, זאת אומרת, ארבע קבוצות ראשונות ועוד ארבע קבוצות ראשונות, שבגדול זה מאבקים על ליגת
כן, הלופות, וגם, וגם למרות, אירופה. נכון, ולמרות שזה ארבע וארבע, אני עדיין טוען שפער של שש נקודות או שמונה נקודות, זה לא פערים שאתה עדיין יכול להיות על מי מנוחות, בטח בעונה כזו.
כן. אבל בסדר,
בוא נתחיל עם מי שהוביל את הטבלה עד לפני כמה מחזורים, נאפולי, ומשהו ווא. קרה לה. היא כבר לא באותו קצב, נכון, או סימן כן. פצוע, אבל דווקא נאפולי שהייתה לדעת רבים, כאילו מפתיעה עם ספלטי ביחד על הקווים, ועושה הרבה, כאילו מעבר לציפיות, מנצחת, גם את, ניצחה גם את יובנטוס, נמצאת במקום הראשון תקופה ארוכה, אבל זהו, כאילו פה זה נעצר.
בוא נתייחס לזה ככה. קודם כל, אני לא חושב שנאפולי יכולה לבוא לבד לסיפור הזה. זה נאפולי ומילאן, הן היו שתי הקבוצות המובילות באיטליה בפתיחת העונה ובפער גדול. אם היינו מדברים לפני חודשיים, אז אתה יודע, הם היו במצב שונה לחלוטין שתיהן. אני מתכוון גם לנאפולי וגם למילאן. עד לפני חודשיים שהן הסתכלו במראה האחורית שלהן, הן ראו את אינטר ואטלנטה, אבל בשבועות האחרונים הכל פתאום השתנה, גם אטלנטה קצת נכנסה ביניהן, ופתאום אינטר עושה רצף של משחקים נהדרים, ותופסת את המקום הראשון, כי הן בעיקר אלו שמאבדות נקודות, אגב, נאפולי היא זו שהכניסה את אינטר למאבק הזה, אפשר לומר במובן מסוים, ומילאן, אם ניגע בה ככה לרגע, לפני שניגע בנאפולי, מילאן אחרי 16 משחקים צברה 38 נקודות, זה הכי הרבה שלה ב-15 שנים האחרונות, זה מטורף. אבל מילאן איבדה לאחרונה את סימון קר שנפצע והוא יעדר לכמה חודשים, למזלה יש לה את תומורי שהוא אחלה בלם, אבל סימון קר זה מנהיג, זה בלם שגם בשיטת המשחק של מילאן, הוא הזין את החלוצים, הזין את שחקני התקפה בהרבה כדורים ארוכים, מדויקים מאוד, שזה מאוד הפתיע את היריבות. תומורי מנסה להשלים את המקום שלו עד עכשיו, לא בהצלחה גדולה בפן ההתקפי, מבחינה הגנתית הוא נהדר, אבל עדיין, מילאן נפגעה מאוד מהעניין של הפציעות, וכמובן נאפולי, נאפולי עם מלא פציעות, פציעות שגמרו אותה, אמרת את זה גם אתה, ואם מתייחסים למאמן שלה, אז פלטי הוא לא בדיוק המאמן שהצליח להסתדר עם זה ולהמציא את עצמו מחדש, לפחות לדעתי. וכשאנחנו מדברים על פציעות, אז זה פציעות של קלידו קוליבאלי, של מריו רוי, של פביאן רואיז, של לורנצו אינסיניה, וכמובן אוסימן, זה כל השחקנים הבולטים ביותר, אפשר לומר, בנפולי. ואגב, עכשיו יש את אליפות אפריקה, היא תאבד גם את אנגיסה, שככה נכנס לעניינים בתקופה האחרונה, וגם אוסימן זומן לנבחרת ניגריה, אז עד שהוא חוזר הוא כבר צריך להיות עם הסופר איגלס, ועוד מחכה לברצלונה בליגה האירופית, שזה בפברואר אמנם, אבל לא יהיה לקל גם שם. זה נראה כאילו כל מגדל הקלפים הזה הגדול של נפולי בנתה, מתחיל ליפול, מתחיל לקרוס במובן מסוים, למרות שאם אתה רוצה לזכות באליפות באיטליה, אז אולי כדאי לסיים עם אירופה מהר, ואולי כדאי שהמשבר שלך יהיה דווקא באמצע העונה, ולא בסוף העונה, כמו שקרה למילן בעונה שעברה. נכון, נפולי התרחקה לגמרי, ככה שזה כרגע נראה יותר בין אינטר למילן, אבל ראינו, גם אינטר חזרה משום מקום עם רצף של ניצחונות, בסופו של דבר יציבות זה שם המשחק פה, הקבוצה שתביא את היציבות הגדולה ביותר, הארוכה ביותר, היא באמת תצליח לשמור על מקום למעלה, לתפוס מקום למעלה.
אמרת, אבל כמה שאמרת שיש פציעות לנפולי, כשהיא התמודדה מול מילן לפני שני מחזורים, היא כן הצליחה לנצח, נכון, היה שם איזה עניין בדקה האחרונה, עם גול שנפסל, ויש תנות שזה לא היה צריך להיפסל, אבל עדיין...
זה נבדל שבאמת לא ראיתי דבר כזה. דמני וגם קופר, היינו כזה חצי חלוקים, אורי קופר כמובן שהייתי בשידור, היינו חצי חלוקים לגבי הנבדל הזה, תשמע, זה אכזרי, היו הרבה מאוד דיונים, ראיתי אחר כך, גם בתוכנית באיטליה והכל על הנבדל הזה, זה לקחת נקודה ממילן, זה מטורף, מה שקרה שם.
מסכים.
זה בנגיעה.
נכון, אני גם חושב שזה משהו שהוא מאוד לא החלטי, ובוא נגיד שאם היו שורקים לזה גול, אף אחד לא אמרים את הגבה, וכשלא שרקו לזה גול, אז היו אומרים, גנבנו, לדעתי בקטע הזה, כן צריך לדעת וללכת עם מה שנקרא עם המשחק, אבל זה כבר דיון עמוק יותר, אבל עדיין נפולי התייצבה מול מילן, ולא נפלה ממנה, לא משחק הכי גדול בעולם, לא נפלה, הצליחה לנצח, כאילו למרות כל הפציעות, למרות שזה היה משחק חוץ, למרות שכל התנאים שיחקו, אתה יודע, לטובת מילן, לפחות על הנייר, נפולי עשתה את זה, ואולי פה בעצם המבחן של מילן, שהיא כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא יציבה.
נכון. מילאן לא יציבה בתקופה האחרונה, אבל נפולי עוד יותר לא יציבה. תראה, נפולי פתחה את העונה עם תוצאות מעולות. היו לה 8 ניצחונות רצופים בפתיחת העונה, אף אחת לא הצליחה להתמודד איתה. אחרי 11 המחזורים הראשונים, נפולי איבדה רק 2 נקודות. אבל אני חושב שההתרסקות של נפולי הרבה יותר גדולה מאשר מילאן. נפולי לאחרונה, זה מעבר רק לתוצאות, זה היכולת של נפולי, התוצאות שלה הן פחות טובות, אבל גם היכולת שלה היא לא מה שהייתה קודם, אם היינו בטוחים שזו קבוצה מושלמת, אז כל הפציעות האלה פוררו את נפולי מבפנים. בשמונת המחזורים האחרונים, נפולי השיגה רק עוד 2 ניצחונות, זהו. שמונת המחזורים האחרונים, מדבר איתך, שמונת המשחקים הראשונים שלה, היו לה 8 ניצחונות רצופים. זאת אומרת, 100% הצלחה. בשמונת המחזורים האחרונים, היא השיגה רק עוד 2 ניצחונות, ולדעתי רשמה איזה 3 או 4 הפסדים, משהו כזה. זאת אומרת, נפולי, ההתרסקות שלה, היא הרבה יותר גדולה ומשמעותית ממילן. מילן עוד איכשהו ככה למעלה, אתה יודע, עוד איכשהו היא מסתדרת, היא מאבדת פה נקודות, היא מאבדת שם נקודות, אבל זה לא התרסקות כמו שראינו מנפולי. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים לפני חודשיים, היו אומרים, בוא נה, נפולי, אני הולך איתה עד הסוף. נכון או לא? נפולי הייתה מעל כולם. ההגנה הכי טובה אולי, אני לא זוכר.
כדורגל מדהים.
כן, כדורגל מדהים, שערים, האמת שהיו לה שערים מדהימים בהרבה מאוד משחקים. היה כיף לראות את נפולי, ופתאום הקבוצה הזו פשוט מתרסקת. אין דרך אחרת לומר את זה, ואם לא הריצה שלה בתחילת העונה, בוא ניקח ככה את החודשיים האחרונים שלה, נפולי בגדול היא קבוצת אמצע טבלה אם לא תחתית מבחינת התוצאות. אז הכל תלוי בנפולי ותצליח לשקם את עצמה.
יכול להיות שהמעמד היה גדול עליהם, ואז בגלל זה, או שזה היה נטו הפציעות?
לא, 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 זה נטו פציעות. זה נטו פציעות, וזה פציעות של שחקנים חשובים, כמו שאמרנו. פציעות של שחקנים מאוד מאוד חשובים. אוסימן, זה כל נפולי, אוסימן.
האמת שהוא פתח את העונה נהדר, הוא גם היה אחד הבולטים בליגה, והפציעה שלו די מוזרה, הוא די נתקל בשקריניאר, שבר את הלחי, אני לא יודע מה קרה שנפצע לשלושה חודשים, אתה חושב שזה היה פאול בקטנה?
גם אנחנו היינו שוברים את הפנים אם היינו נתקלים באיש הזה.
כן, אבל זה כאילו הייתה מפציעה של התקלות מקרית ברחבה למשהו ש... לא יודע, הוציא אותו מאיזון לתקופה ארוכה שזה מוזר, אבל הם עדיין, כאילו למרות הפער, הם עדיין בתמונה, אם יהיה מצב והפגרה הזאת, אתה יודע, תעשה איתם טוב עם הקשירות של השחקנים שלהם, עזוב רגע את אליפות אפריקה, כמה אתה חושב שהם יכולים לרוץ?
אם נפולי תחזור, זאת אומרת?
לא, אם תקח את כל השחקנים הפצועים, תחזיר אותם לכושר, יחסית, או שחלקם יבריאו, אוסימן היה אמור להיעדר שלושה חודשים, אני לא יודע מתי הוא יחזור בתכלס.
אוסימן יוכל לחזור בקרוב, הוא כבר זומן לנבחרת ניגריה, אתמול נבחרת ניגריה, אתמול שלשום היא פרסמה את הסגל שלה והוא בפנים, לפחות כרגע. לגבי הפציעה שלו, זאת הפציעה לא קלה, תשמע, הוא איבד את ההכרה, הוא פונה באבונס לבית חולים, הוא לא ידע איפה הוא נמצא, הוא צריך לשחק אגב להבנתי עם איזשהו מגן פנים, מגן עצם, כי הוא שבר עצם בלחי, שזה גם התאוששות לא פשוטה. ואני לא יודע, תשמע, הוא גם לא שיחק הרבה, אני לא יודע כמה הוא יתאמן, לחזור לכושר שהוא נמצא בו, היה בו בתחילת העונה, זה לא דבר פשוט, בטח כשכולם כבר רצים באמצע העונה, וגם הוא מאבד גם חלק מהיתרון שלו, אני לא יודע כמה, אתה יודע, גם בסוף יש בפציעות כאלה עניין של ביטחון, אני לא יודע כמה הוא יעלה לכדורים, אני לא יודע כמה הוא ינגח, אני לא יודע, הוא חלוץ גבוה שהרבה פעמים השתמשו בו גם במשחק הראש, אני לא יודע כמה זה יהיה כבר אפקטיבי. ואם אוסימן לא יחזור עם ביטחון, בוא נגיד את זה ככה, אז נפולי מאבדת את אחד הכלים המשמעותיים שלה, ויחד עם זאת, אני חושב שעכשיו, פגרת חג המולד, אתה יודע, יש איזה שבוע, שבועיים ככה להירגע, לתת לכל הפצועים לחזור, ראינו את אינסיניה חוזר ונפצע שוב, ראינו הרבה שחקנים שחזרו לפני הזמן, כי פשוט היו צריכים אותם, והם שוב נפצעו, אז עכשיו זה הזמן... לנוח רגע, להירגע, גם אל תשכח שנפולי עברה עומס משחקים מאוד מאוד גדול בתקופה האחרונה עם אירופה, ואני חושב שהפגרה הזו באה לבול בזמן, וזה הזמן להערך מחדש, לנסות לחזור למעלה, זה עדיין אפשרי מבחינתה של נפולי, העונה עוד ארוכה מאוד, עברנו רק סיבוב אחד.
עברת סיבוב אחד, אבל אתה יודע, גם מרטנס, די נראה שהוא ככה, משתלט על העניינים בהתקפה, אמנם עושים את זה הדרות, אבל... לא, הוא עדיין ממשיך לקחב ולכבוש ולעשות דברים יפים. אינסיניה, יש איתו סיפור גם עם החוזה, אז ככה שאני לא יודע כמה עוד יכול להחזיק את עצמו כשהוא בחוסר ודאות. בטח כשבינואר אמורים להיפתח כל כך הרבה חוזים בעולם, אז לך תדע אם הוא יישאר או לא יישאר, אם הוא כבר יהיה חתום במקום אחר, איפה הראש שלו יהיה, כמה אפשר לשחק עם זה. אבל מרטנס עדיין עושה את זה. ואתה יודע מה, גם פוליטאנו, הוא די מראה יכולת טובה. זה מצחיק לראות אותו באינטר, כמה הוא היה פר ומינוס, ובנפולי כובש, עושה תורם, לא יודע, אולי פחות הלחץ מהקבוצה, או פחות הלחץ מהקהל, אני לא יודע, אבל יש להם עדיין מה להשתמש, יש להם כלים, יכול להיות שהמכה הזאת נתנה להם, אתה יודע, סוג של תעצרו, בואו נעשה חישוב מסלול מחדש, היינו מקום ראשון, כבר חלמנו, והנה יש להם את ההזדמנות לאפס את עצמם.
אני קודם עדיין... כל, אני... מרטנס הוא באמת שחקן, הוא עדיין חלוץ אדיר, זה שהוחלט לא לפתוח איתו בהרכב, לתת לו אוסימן את הבמה, זה בסדר גמור. אגב, מרטנס קבע שזה 5 שערים ב4 משחקים רצופים, הוא פתאום, אתה יודע, כל פעולה שלו הייתה חגיגה על העיניים, אבל לצערו גם אינסיניה נפצע, ואז לא היה לו מי לשחק כל כך בהתקפה, ובשלושת המשחקים האחרונים שבהם הוא שחק, הוא לא מצא את הרשת. אבל מרטנס עדיין חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, בוא לא נשכח, זה אחד החלוצים הכי גדולים של נפולי אי פעם, בגיל 34 אני חושב שהוא גם רק הולך ומשתבח עם הזמן, וכן, עדיין יש לה כלים, עדיין יש להם מי להילחם ומי להתמודד, אבל עדיין, כשכל כך הרבה שחקנים נפצעים, זה לא פשוט גם למרטנס להפקיע שערים.
איי. טוב, ליהודי נפולי, ליהודי נפולי הרבה מאוד... התקפי לב במהלך העונה, כך אני לפחות רואה את זה, אני חושב ש...
זה מבאס, כי כמעט כל עונה נפולי למעלה, וכמעט כל עונה נפולי, כולם בטוחים שהיא הולכת על זה, והולכת לזכות באליפות, וכמעט תמיד בכל עונה היא דורכת.
יש ציפייה שיקרה איתה משהו, סוף סוף, לא משנה, אתה יודע, משהו, והעונה היה נדמה שיש לה הזדמנות, אבל עוד פעם היא חוזרת אחורה, וגם העניין הזה שכל קבוצה עכשיו, שוב, הקורונה חוזרת לעניינים, אז אתה רואה שאני לא רואה את הקבוצה תשקיע עכשיו מיליונים בשחקנים כאלה ואחרים, לא רואה כל כך הרבה שינויים בהרכב ובסגל, אז זה די משהו שאתה רץ איתו עד הסוף. דרך אגב, רלוונטי לכל הקבוצות. אולי חיזוק פה, חיזוק שם, אבל לא מה שהיינו רואים לפני 5 ו-7 שנים, אתה יודע, ברמה של מביאים 4 שחקנים ומשאילים ומשחקים עם זה כל הזמן, בטח לא בינואר. לנפולי, אני רק מקווה בשבילה שזה לא יגיע לרמה של מלחמה על טופ 4, כי אז באמת זה... שוב, עוד עונה כזאת שבה הם מגיעים רק לליגת אלופות.
זה לא רק היא, יש פה עוד יריבות, כן? יש גם את אינטר שם למעלה, שגם צריכים לחכות למידות שלה עכשיו. זה לא סיפור פשוט, לא סיפור פשוט.
זהו, אז דיברנו בהתחלה גם על זה שמילן הייתה איתה בצמרת, ושוב, אנחנו נגיע לעניין הזה של מילן, שגם היא, אתה יודע, הייתה בפתיחת עונה מצוינת, וכדורגל נהדר, ועברה מוקשים לא פשוטים בכלל, כמו הטלנטה והדרבי נגמר רק בטקו, והיה נדמה שעוד פעם יש להם רוח סוף סוף שיכולה להוביל אותם קדימה. אני רואה מלא מלא פוסטים ומלא ציוצים על העניין הזה שכאילו הם, בתחילת העונה הם מרגישים שזה אפשרי, מרגישים שזה יכול להיות. כשיש לך את יובנטוס שהיא מחוץ על התמונה בשלב כל כך מוקדם, לא מבחינת הנקודות, מבחינת הכדורגל, זאת אומרת אתה לא מאמין שהיא תעשה עכשיו איזה שינוי ותדרוס את הליגה כמו לפני כמה שנים, אז יש משהו אצל הקבוצות האחרות, שאתה אומר, הנה, זו ההזדמנות שלנו. ומילן פתחה ככה את העונה מעולה, אפילו הריחו לפיולי את החוזה. ואז התחילה הדרדרות. גם בליגת האלופות שהם לא הצליחו לעשות את מה שהם רצו, זאת אומרת, ההזדמנות שלהם להגיע לשמינית גמר, בבית, מהבית לדעתי הכי קשה בליגת האלופות, אבל עדיין, בזה שהם לא, יפילו, לא הגיעו לליגה האירופית, ובזה שההידרדרות בליגה, הביאו אותם למצב שמאבדים נקודות נגד קבוצות שאתה לא כל כך מצפה, והריצה קצת נתקעה, ואיברהימוביץ' לא בדיוק, אתה יודע, משחק כן, שני משחקים לא, זה לא בדיוק זה, הוא חוגג 40. הם עדיין בתמונה, אבל יש שם בעיה. בכדורגל שהיה מתחילת העונה, להיום יש שם בעיה.
קודם כל, בוא נתאחס לסטפנו פיולי, העלית את העניין הזה, תשמע, מילאן זכתה ב-18 אליפויות, עוד 18 פעמים הגיעה, סיימה במקום השני בליגה האיטלקית, ובעונה שעברה, זה בדיוק מה שקרה לה, סיימה מקום שני, וגם, אתה יודע, היו ציפיות שאולי, היו פנטזיות שאולי תזכה באליפות, למרות שאינטר הייתה הרבה יותר קטלנית והרבה יותר חזקה ממנה. גם הפעם היא במקום השני, כן? אבל מילאן רוצה ללכת רחוק יותר, וזו שאלה של אולי כמה שנים, כדי לבנות את זה. כי אתה צריך איזה שנתיים, שלוש, ככה לייצב איזושהי קבוצה, ולנסות אז להיים על המקום הראשון. יש לך מאמן מצוין, כן? סטפנו פיולי, שחתם על חוזה חדש עד 2023, בעצם בהחלטה הזו יצא גם איזושהי אמירה. והאמירה של הנהלת מילאן היא, שהוא האיש שנסה לעשות את זה. מילאן רוצה, גם העונה כמובן, ללכת עד הסוף, אבל אני לא יודע כמה זה יהיה אפשרי, כי בסוף היא גם צריכה לנצח את המשחקים הגדולים, וזה כמו שאמרת, לא קורה, יש לה פה תיקו, שם הפסד, זה עדיין לא שם, אבל יש עוד סיבוב, ואם בסיבוב הבא באמת הדברים קצת יותר התחברו למילאן, אז למה לא? אולי באמת אפשר יהיה להיים על המקום הראשון, צריך גם לחכות ולראות מה יהיה עם אינטר, כרגע אינטר מובילה, ברגע שאינטר תמעד, אז אולי זאת תהיה ההזדמנות של מילאן לפרוץ קדימה. זה שפיולי חתם על חוזה, זה דווקא, אני לא רואה בזה, אתה יודע, שאוקיי, הנה הוא חתם, אז הם מתחילים להפסיד. זה לא דווקא, אני חושב שיש לזה איזושהי השפעה כזאת.
לא, אני לא אומר שזו הסיבה. אני אומר שהרבה פעמים, הרי עם פיולי היה סיפור, הוא הגיע בכלל בשביל למלא חור, של מאמן אחר שהיה גרוע הרבה יותר, ואז אמרו, נביא אותו עד שנצליח להביא את רגנק, כמעט לא טועה, מגרמניה, כבר חתם, ואז הוא הראו שהוא, ואז ראו שהוא נותן כדורגל בחיובי, והמשיכו איתו גם לעונה הזו, וראו שהכדורגל שלו ממשיך להיות מעולה, וממשיך להיות טוב, בוא נעריך לו חוזה. מה שאני בא להגיד בערכת חוזה, זה בזה שנתנו לו אמון, שאולי הוא יכול לעשות את הסוף סוף, את התואר הזה, אחרי כל כך הרבה שנים, משהו יידרדר שם, ואחד הוויכוחים הכי גדולים שיש, לפחות מה שאני רואה בקהילות האוהדים בעולם, זה האם פיולי יכול באמת לקחת את הקבוצה הזאת ולהוביל אותה, או שזה מעין עד שנמצא מישהו אחר יותר טוב בשכר?
חומר השחקנים הקיים, בחומר השחקנים הקיים, מילאן היא קבוצה צעירה יותר, לדעתי מכל הקבוצות שנמצאות בצמרת, יש לה שחקנים צעירים יחסית, נכון, יש את ג'ירו ויש את זלאטן איברהימוביץ' שקצת מקפיצים את הממוצע, ו- ויש את מסיאס שהגיע והוא בן 30, אבל אם אתה מסתכל על הסגל שלה, זה רפאל לאו, שחקן בן 22, וסלם מקרס בן 22, וטונלי בן 21, ובנאסר לדעתי רק בן 24, וקלולו שהוא גם כן צעיר, וטרננדס בן 24, והוא אחד המובילים. תומורי גם לא איזה שחקן ותיק מי יודע מה. ואני חושב שמילן עשתה רכישות טובות לעתיד. קודם כל זה מיינן השוער שלה, שהוא גם כן שחקן בן 26, סך הכל הגיע מליל, קבוצה שעשתה דבר או שניים בשנים האחרונות
הוא בצרפת. הוא שוער מעולה, הוא השלים את הפער של דונרומה בצורה פנטסטית.
נכון, והיא צירפה את תומורי, וצירפה את קר, וגם עכשיו קצת פלורנצי שנכנס אולי אפילו לעניינים, ואני חושב שמילן בונה את עצמה לשנים קדימה. זה תהליך בנייה שהוא תהליך בנייה איטי, כי אין מה לעשות, זה לא שיש לה איזה בעלים שיכולה להשתולל עכשיו ולהחתים את לוקאקו פתאום באיזה 60, 70, 80, 90 מיליון, אוקיי? זה לא אותו סיפור כמו אינטר. ולכן מילן בונה את עצמה עם שחקנים איכותיים שיהיו לעתיד, ואולי באמת בעוד שנה, שנתיים, אתה יודע מה, אולי אפילו העונה, במידה ואינטר באמת תקרוס או טיפול, אז למילן תהיה הזדמנות להידבק שם למעלה. מילן כרגע בפער של 4 נקודות במקום הראשון. זה לא בשמיים. זה ממש לא בשמיים. והחלטה ללכת עם פיולי, אני חושב שזו החלטה נכונה. פיולי אומנם פוטר מפיורנטינה לפני שהוא הגיע למילן, כן? הוא לא איזה מאמן ענק, אבל בעבודה היסודית שלו במילן, רואים קבוצה שעומדת, קבוצה שעובדת יפה. קבוצה קבוצתית, עם הרבה שחקנים צעירים, וזה תהליך שמילן עוברת, ואני חושב שהוא תהליך נכון להחתים אותו לעוד שנתיים, שנה וחצי, קדימה.
דיברת על אינטר, בינתיים היא באמת, מהפער שהיה לה ממילן ונפולי, הצליחה לעשות מהפך מרשים. איך אתה רואה בינתיים את ההתקדמות הזאת?
תשמע, אינטר יכולה להגיע למצב שהיא בעונה היסטורית, היא כבר עכשיו מנפצת כמה סיים, אחרי שהיא נכנסה לאחרונה לכושר מעולה, כמו לדוגמה, בפעם השלישית בתולדותיה, היא מנצחת בחמישה משחקים רצופים בלי לספוג שער. זה קרה קודם ב-1989 ואז ב-1996, והנה עכשיו גם ב-2021. היא גם כבשה בשנה קלנדרית אחת 100 שערים לראשונה בתולדותיה, כשאני מתכוון כמובן ל-2021. השיא הקודם שלה היה 99 שערים ב-1950, שתבין כמה זה שיא היסטורי. היא מסיימת את הסיבוב הזה רק עם הפסד אחד. והבעיה המרכזית שלה אולי בסיבוב הזה, זה שהיא לא בולטת באמת מעל כולם ולא בורחת באמת לכולם, זה שהיא עושה רק טקו עם יובה, וטקו עם מילן, וטקו עם אנטלנטה. אמנם את נפולי ניצחה 3-2, אבל בסופו של דבר אתה נמדד גם במשחקים האלה. ואם אינטר בסיבוב הבא תנצח, אני לא אומר תדרוס, תנצח גם את יובה וגם את מילן וגם את אטלנטה, ואולי תיקח גם כן שוב נקודות מנפולי, אני חושב שאף אחת לא תוכל לה, והיא תשעת לעבר אליפות שנייה ברציפות, יש לה סגל חזק מאוד, עוצמתי מאוד, ואינטר בהחלט יכולה לעשות את זה, כרגע במקום הראשון ובצדק.
לא דיברנו על זה בינתיים עם נפולי ומילן, אבל לאינטר יש עוד משהו שזה שמינית בליגת אלופות, אחרי כל כך הרבה שנים, והפרסה הזייתית של גרלת ליגת אלופות, קיבלנו בהתחלה את אייקס, ואחרי זה, אתה יודע, כשקיבלו את אייקס, אמרתי, או, יש סיכוי, לך תדע, אולי אפשר להגיע לרבע גמר.
פתאום ליברפול.
אז אתה מקבל את ליברפול, אז אתה חוזר לפרופורציות, אבל לא, מה שאני בא להגיד, זה העניין של עומס המשחקים. זאת אומרת, אם למילן ולנפולי, זה קצת יורד מהגב, במקרה של אינטר, שוב, נכון, זו ליברפול, והפערים קיימים, ואנחנו עדיין לא שם, אבל עדיין, אתה לא תרצה להגיע למשחקים האלה, כי יש סיכוי, וצריך עם הסיכוי הזה ללכת כמה שיותר רחוק, כמה זה יכול לפגוע?
לא יודע, אני אגיד לך את האמת, קודם כל, מבחינת אינטר, כשהיא חוזרת מהפגרה, יש לה משחקים, רצף של משחקים, שהיא חייבת לקחת בהם נקודות, היא תחזור מהפגרה, יהיה לה משחק מול בולוניה, אחר כך
יצא משחקים לא פשוט.
כן, אחר כך תארח את לאציו, ואז תתארח בברגמו אצל אטלנטה, ואז תפגוש את ונציה, ואז את מילאן.
יש לך אבל באמצע סופרקאפ נגד יובנטוס.
נכון, ויש לה את נאפולי. זאת אומרת, בוא ניקח עכשיו עד אמצע פברואר, אם מילאן לא תיקח ממנה נקודות, ואם נאפולי לא תיקח ממנה נקודות ואטלנטה לא, אז תשמע, אני חושב שתברח לכולן. ופה זה באמת המבחן האמיתי שלה, זה השבועות הקרובים עד אמצע פברואר, וברגע שהיא תעבור את זה, אז יהיה לראש אולי יותר שקט כדי להתעסק באמת בליגת אלופות. בוא נראה מתי משחק בליגת אלופות, פתאום אני ככה פותח לי במחשב.
16 בפברואר.
כן, 16 בפברואר, אז אתה רואה, יש פה רצף שכמה משחקים, כולל המשחק מול ליברפול, שליברפול זה בסוף, אבל תחשוב שהיא מנצחת את נאפולי ומנצחת אולי את מילאן, אז היא גם תגיע עם הרבה ביטחון למפגש מול ליברפול, ושם היא תוכל לתת את הכל, ובוא נראה, צעד צעד.
א', אני לא יודע כמה אינזאגי יודע להתמצא במצבים כאלה, אתה יודע, לא רק הרצף משחקים המטורף הזה, אלא גם הלחץ שיש עליו, פתאום אתה מקום ראשון, פתאום יש לך פער, פתאום אתה מרגיש שזה אפשרי לעשות עוד אליפות ואתה לא קונטה. ודבר שני זה הסגל. הסגל הוא מאוד מבוגר, והוא לא, בוא נגיד שיש לך הרכב ראשון מעולה, אבל המחליפים לא תמיד זה הדבר הכי טוב שיש, שלא נדבר על השוער, שאולי אם אוננה יגיע ויהיה בכושר, אז מצאת לך איזה מחליף, וסנסי, אני לא יודע כמה הוא עוד יהיה בקבוצה בקרוב, אולי הוא יעזור כבר בינואר, וכל הרוב המבוגר, וגל ירדיני המבוגר, כאילו יש לך הרבה מאוד מבוגר, אפילו וידל, זה לא איזה יאי-יאי. כאילו, כן. בקטע הזה, אני... טוב, באופי שלי אני לא, אתה יודע, אני תמיד
לא,
נזהר,
אבל יש
תמיד
בסיס
זה.
טוב, יש בסיס טוב של דפריי, שעדיין לא בן 30 לדעתי, ושל שקריניאר שהוא ככה באמצע, ובסטוני שהוא צעיר יחסית. יש לך נגיד את זאת שלישייה שנגיד עומדת מאחור, אז היא שלישייה שהיא לא מבוגרת באמת.
לא, הרכב הראשון, לא מבוגר בצורה קיצונית. מה שכן, וצריך לדעת אם זה באמת אחד השחקנים אולי הכי חשובים באינטר בשנים האחרונות, זה ברוזוביץ', זה אם הוא יחתום על חוזה חדש או לא. כי אם הוא לא יחתום על חוזה חדש, אתה יכול בעצם לאבד שחקן כזה ולך תמצא לך עכשיו מישהו. ומצד שני, נכון שהוא לא יעזוב העונה, אבל אתה יודע, כל הסיפורי חוזים האלה זה תמיד תקוע. ומצד שני, אתה יודע שלאינטר, ביכולות הכלכליות שלה וכל הסיפורים הבעלים המוזר, אתה לא רואה שיהיה פה איזה רכש שינסה ככה להשלים את הפערים האלה, כדי שבעונה הזאת יצא מה שצריך לצאת.
לא, אני לא חושב שיהיה פה רכש. לא, גם לא בינואר, וזו בעיה, כי בסופו של דבר קבוצה שרצה לאליפות, אולי דווקא כן רוצה להתחזק בעוד איזשהו שחקן נוסף, אבל לא הביאו את חואקין קוריאה, כן?
Yeah, אבל... הוא פצוע 50% כן. מהעונה.
נכון, וזו בעיה. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא רואה איך באמת יביאו עוד שחקני רכש, יביאו אותו, יביאו את אקן של הנוגלו, נראה לי שבזה סגרו את הבסטה, בוא נראה, מה יהיה הלאה? אל תשכח שיש לה שחקנים נהדרים, כולה אוטרו מרטינס וג'קו, ושחקנים שהם כבר, אתה יודע, מנוסים, ושחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שאינטר עם סגל חזק ביותר, יכולה לעשות את זה ולרוץ עד הסוף, ללא ספק בכלל.
טוב, נעבור לעוד מישהי שהייתה אמורה להתמודד על אליפות, בטח בשלב הזה של העונה, יובנטוס, כמו שאמרת בפתיחת הפרק, המאכזבת.
כן.
נלחמת על מקום
לא יודע כמה ציפו, כן, אבל אתה יודע, מיובי אתה תמיד מצפה.
תראה, היא מקום חמישי, נלחמת על מקום בליגת אלופות, חכה רגע עם המקומות הגבוהים, כאילו, תראה מה זה, פיורנטינה עם 32, אטלנטה עם 38, ויובנטוס 34, זה כאילו מטורף.
נכון.
זה לא הסגל, זה לא הקבוצה, זה לא המיקום, משהו לא טוב עובר עליה.
יובנטוס דווקא מתייצבת, אגב, בתקופה האחרונה, נצחת מלא פעמים 2-0, אומנם קבוצות יחסית קטנות, אבל היא איכשהו מתחילה להתייצב. היכולת זה עדיין לא זה, אני מסכים איתך, אבל היא מספקת תוצאות לאחרונה, והיא ככה לאט לאט מאיימת אולי אפילו על מקום בליגת האלופות. אל תשכח שיוב, למרות שאנחנו לא מתלהבים ממנה, כן, עשתה טקו עם אינטר וטקו עם מילן, שאלה שתי המובילות. אז עדיין, איך אומרים, מה ששאלה שאלה, וקצת קשה לאכול את הקבוצה הזאת, קצת קשה להבין אותה, אם נצחת גם את פיורנטינה וגם את לאציו, ואז פתאום, אתה יודע, לפני כן מפסידה לוורונה. קשה להבין מה עובר על הקבוצה הזאת. יש לה תקופות טובות, תקופות רעות, לאחרונה היא במומנטום חיובי, אבל יש לה משחקים קשים מאוד בחודש הקרוב, שהיא פוגשת גם את נאפולי, גם את רומא, ואחר כך גם את מילאן, ואני חושב ששוב, גם מבחינתה, בדומה לאינטר, גם מבחינתה, השבועות הקרובים, או החודש הקרוב, אחרי פגרת חג המולד, ייתנו לנו אולי אפילו כיוון לעונה שלה, אם היא באמת חוזרת לטופ 4, או שזה לא בשבילה להילחם שם על המקום הזה. תשמע, אם היא תפסיד לרומא נגיד, זה אוי ואבוי, מבחינתה.
איפה היית שם את הבעיה? שים לי את האצבע, איפה הבעיה של יובנטוס? במה? בחוסר הנהלה, בשחקנים, המאמן? דיבאלה שאף פעם לא מגיע כבר 10 שנים?
קודם כל, זה בקישור והלאה. לדעתי, ברנרדסקי לא מתאים לרמה הזאת. מויזה כן, אפשר להוציא ממנו הרבה יותר, מורטה אפשר להוציא ממנו הרבה יותר, אבל אין שחקנים שיזינו אותם גם בכדורים טובים. קולוסבסקי לא מתאים לסגנון המשחק של יובנטוס, הוא גם לא כבש העונה, וקיאזה, אני חושב שהוא צריך לשחק נגיד יותר במרכז, וזו בעיה, כי אז הוא דורך על הרגליים של מורטה ומויזה כן, ואין איזשהו סדר אמיתי, ואין שחקני קישור שאתה אומר, וואו, איזה שחקני קישור אדירים, שאתה יכול לבוא ולהתלהב מהם. אמנם לוקטלי כן, שחקן טוב, ורביו שחקן מצוין, ובנטנקור שחקן טוב, אבל המשלימים, מקני ורמזי, שעולים מהספסל, וארתור שלא משחק בכלל, אני לא מבין מה קורה מבחינת בשנים האחרונות מדיניות הרכש של יובנטוס היא לא מלהיבה, בוא נגיד את זה ככה.
כל הפרשת העברות שחקנים האלה שקורית באיטליה, לכל הקבוצות הבחירות הזויות, דיברנו על זה, עשיתי פרק מיוחד עם עמית לוינדל, שעשה סדר מה שקורה עם יובנטוס, וכל הפרשה המוזרה הזאת, ואז פתאום אתה שומע על אינטר, אתה שומע פה ושם, אתה מבין שזה לא קבוצה אחת, לא יודע כמה זה יכול להשפיע, אבל אם זה המספרים שמדברים, אם זה כנסות, או רדת נקודות, או לך תדע לאיפה זה יכול להגיע, לא יודע כמה זה בריא לקבוצה שאמורה להילחם בשלב הזה על מקום ליגת אלופות, מה גם ששוב, בגלל כל הסיפורים האלה, לא רואה שיהיה רכש. בלי רכש, זו קבוצה מאוד מאוד בינונית, וגם דיבאלה. כמה אפשר לחכות לדיבאלה?
כן, מסכים איתך. מסכים איתך, דיבאלה אומנם עם 5 שערים העונה, אבל הוא לא יכול לסחוב את הקבוצה הזאת כרגע במצב הנוכחי שלה.
הוא חוגג 29 השנה, אתה יודע כמה, מתי... מאז שהוא עבר אליהם מפלרמו, אני זוכר שדיברו אליו כמי שאמור לרשת את יובנטוס ולהוביל אותה קדימה. זה לא קורה, נכון פציעות.
למה, זה אבל... קרה, זה קרה בעבר.
הייתה לו עונה אחת פנטסטית, נכון. מעבר לזה, זה לא מה שמצפים ממנו. כך עכשיו, אין לך אף אחד בקבוצה בסדר גודל שהיה אמור להיות דיבאלה, להוביל את הקבוצה ולרוץ איתה. אין לך, לא בהתקפה, לא נכון. בקשור, אין לך איזה מנהיג אמיתי. אני לא רואה את זה, ההגנה כבר לא...
ברנרדסקי זה לא זה, גם בוא נגיד ככה, זה שתמיד שמים אותו בהרכב, זה די מצחיק אותו.
לא, זהוב אותו, זה כבר שני, כאילו, חשבתי גם אני שהוא איזה כישרון מיוחד, אבל זה לא, גם ההגנה לא אותו דבר, השוער לא אותו דבר, לא יודע.
בוא נראה, ניתן לה לעשות את, לעבור את המשחקים הקרובים, ואז נדע לאן ההגנה הזאת.
היא ישר חוזרת מהפגרה לנאפולי, אז אתה יודע.
כן, והיא מקבלת אותה פצועה, ואתה יודע, והכי חשופה שיש, כן? בוא לא נשכח את זה.
בסדר, אני עדיין, אני לא חושב שיובנטוס מגיעה באיזה יתרון פה, זה משחק ש...
אבל זה לא משנה, מבחינת יובנטוס זה משחק שבו יכולה לעשות בלגן בצמרת.
ככה אתה רואה את זה בלגן בצמרת?
בטח, אם היא מנצחת את נאפולי, זה בלגן בצמרת.
טוב, לא יודע, אני לא...
כל הכסים מתערבבים מחדש, אתה יודע, במובן מסוים... יובה נכנסת פה אולי למאבקים על טופ 4, ונאפולי ממשיכה להידרדר, ואז תראה, אם... הרי בסופו של דבר, אם היא מנצחת, הם בפער של 2 נקודות אחת מהשנייה, אתה מבין? יובה בפער של 2 נקודות מנאפולי, היא מנצחת אותה. אמנם נאפולי תישאר מעליה, אבל עדיין, זה 2 נקודות סך הכל. זה כלום.
זה נכון, אבל אתה יודע, השאלה היא כמה... כאילו, טוב, טופ 4 זה באמת אידיאל. כמה זה יעשה לה... כמה זה אידיאל להיות להתמודדות? אני...
אבל ביבלתי אותך, אתה רואה, אמרתי לך, בלגן בצמרת, ברגע
שאני בלגן בצמרת,
הנה, ביבלתי
בלגן. תשמע, אני מנסה לחשוב בסוף, אתה יודע, איך כל קבוצה, לא, באמת, תיקח כל קבוצה, קח את הסגל, קח את הסדרת משחקים, קח פה, כל דבר, כל מחזור יש לך שיגעון אחר, תנסה לראות לאיפה אורחות יישבו בסוף. אני לא, אני
עוד הרבה דברים השתנו, עוד הרבה דברים השתנו, טרבלסי. זו דעתי.
טוב, זה בטוח. בוא נמשיך עוד קצת. מוריניו המאכזב לדעתי כבר שנים ארוכות, הוא כבר לא אותו דבר, מגיע לליגה איטלקית במטרה שאני לא יודע מה, רומא, אחת הקבוצות, באמת אני לא יודע מה הנהלת רומא רוצה מרומא ומה הציפיות שלה, בינתיים הוא עושה מה שרומא עושה כבר כל עונה, וזהו.
זה פחות או יותר, כן, אפשר לומר.
כל הרעש סביב מוריניו, כל הרעש סביב תמי אברה ושינויים ותתתה, כלום.
כן, רומא היא קבוצה צמרת, אבל עדיין לא חלק מהצמרת הגבוהה, אפשר להגיד, אם אתה רוצה להגדיר אותה או להגדיר איך היא נראית.
אני מנסה להבין, אני מנסה להבין, באמת, מה הם רוצים מעצמם?
רומא, בוא לא נשכח, עד לא מזמן הייתה בטופ 3 של הליגה, כן? ב-2014 הייתה מקום שני, 2015 מקום שני, 2016 הייתה שלישית בטבלה, ב-2017 היא גם סיימה במקום השני, אבל מאז 2018 היא לא הייתה בטופ 3. בעונה שעברה אגב היא סיימה מקום שביעי.
הייתה לה את העונה המטורפת בליגת אלופות שהדיחה את רומא, את
אז הביאו את מוריניו כדי להחזיר אותה למאבקים שם למעלה, למאבקי האליפות, להחזיר אותה למעלה, זה עדיין לא קורה, זו פשלה של מוריניו, כן?
פשלה של מוריניו, אני לא יודע, אני חושב שזו קבוצה לא מאוזנת, לא ברורה, לא מבין מה הציפייה שלה, האם יגיעו לטופ 4, מבחינתי זה הישג מטורף. מטורף.
אתה יודע, הם הביאו את the special one, את המיוחד, אחד
אבל זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה, הוא כבר לא מיוחד, הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא, וגם, אתה מנסה לראות כדורגל, אתה יודע מה, אל תהיה ה-special one המדובר, תראה משהו.
נכון, לא קורה, זה לא קורה, וזה מאכזב מאוד.
איי, איי, טוב, במקום השביעי, אני מרגיש כאילו אני מקריא טקס פרסי אופיר, פיורנטינה, אבל הסיפור בפיורנטינה זה בעצם החלוץ שלה.
זה לא רק החלוץ, כי בסוף זה לא שחקן אחד.
לא, זה לא שחקן אחד, אבל זה השחקן הכי לוהט בליגה, מלך השערים של הליגה, שאתה אוהב אותו, ולדעתי כל אירופה רודפת אחריו.
כן, אבל זו קבוצה אולי בין המלהיבות, בוא נגיד ככה, איטליאנו המאמן בנה אחלה קבוצה. בוא לא נשכח שפיורנטינה התחילה ממקום לא טוב, הם נפרדו מקייב לפני שנה, היה להם את פרנק ריברי שעזב, והיה נדמה שיש להם איזשהו חור בהתקפה, ובדיוק לשם נכנס ולאחוביץ'. הוא הפך לשחקן השלישי, סך הכל ב-60 שנה האחרונות, שכובש יותר מ-30 שערים בסריה בשנה קלנדרית אחת, כשהשניים הקודמים היו קריסטיאנו רונלדו ב-2020 ולוקה טוני ב-2005. ושים לב, ולאחוביץ' הוא אחד מארבעת הזרים היחידים בהיסטוריה שכבשו מעל 30 שערים בשנה קלנדרית אחת. אחד זה רונלדו עם 33 שערים ב-2020, השני זה היגואין עם 30 שערים ב-2016, שלדעתי אז הוא שחק בנאפולי וביובה, זאת אומרת במקביל. והשלישי זה קרספו, שבשנת 2001 גם כן כבש מעל 30 שערים בשנה קלנדרית אחת.
בקיצור, הוא נכנס לגדולים ביותר.
כן, אני לא יודע אם זה היה בלאצו ובאינטר, אבל לא משנה, העניין הוא שבלאכוביץ' הוא אחד מארבעת הזרים היחידים בהיסטוריה שכבשו 130 שערים בשנה קלנדרית אחת, והוא שובר ומנפץ שיאים. ופיורנטינה עוד אמורה להביא את איקונה, שחקן התקפה מליל, שלדעתי זה בדרך להיות רשמי. יש גם את קייחון, שהוא תורם הניסיון שלו. פיורנטינה בנתה קבוצה נהדרת, קבוצה מלאיבה, ואולי ולאכוביץ' לא יישאר שם, כן? הם נלחמים כדי להשאיר אותו, אגב, בינואר בקבוצה. אולי הוא לא יישאר שם.
תישאר בכלל באיטליה?
מה זה?
אתה חושב שהוא יישאר באיטליה?
לא יודע. אני לא חושב שיש קבוצה באיטליה מבין הגדולות שיכולה לשים את הכסף עליו. מדברים פה על סכומים כבר מאוד מאוד גבוהים. הוא משתפח עם הזמן, הוא לא מפסיק לכבוש. אנחנו מדברים כמובן על השחקן הסקורר הטוב ביותר בליגה, 16 שערים לבלאכוביץ'. זה הכי טוב שיש.
בכלל, פיורנטינה עושה משהו, אני זוכר לפני שתי עונות לדעתי, הם כמעט ירדו ליגה. הם ממש נשארו עם מחזורי הסיום, משהו הזיה, ופתאום הם חוזרים ונמצאים שם למעלה, ואולי, אולי יחזרו ליגת אלופות, אחרי מי יודע כמה זמן. ולאכוביץ' יש עליו הרבה, זה באמת סיפור, כאילו, שחקן בן 21 שלא היה, שהיה די אנונימי אצלנו, כאילו, בליגה, לא איזה לא הגיע בכסף גדול או משהו כזה, נמצא הרבה זמן בפיורנטינה, ופתאום מתפוצץ, כאילו לא יודע מה.
אבל זה לא נכון, זה גם בעונה שעברה היו לו 21
שלה. לא, גם עונה, אני אומר, אבל לא פתאום על העונה, פתאום הוא מתפוצץ לך בליג, אני מכיר אותו מעונה שעברה שהוא כן נתן, אבל לפני 3 שנים אתה זוכר מי הוא? לא, כאילו הגיע מפיורנטינה, אני מסתכל קצת גם על זה, הוא היה אצלם בפיורנטינה, הוא כאילו גדל שם, אבל אתה יודע, לא איזה משהו שחשבתי שיהיה בסדר גודל, תשמע, יש לו מספרים, שאתה היית משווה אותם, כמו שאמרת, לרונלדו, בוא ניקח את זה, או ללוקאקו, עזוב, אני מדבר איתך פר עונה, זה לא, אימובילה, זה לא שחקן שאתה מצפה מפיורנטינה בגיל 21.
כן, נכון, כל אירופה גם רודפת אחריו עכשיו, אז בכלל,
אני חושב אם רק היה את הכסף לאיטלקיות, אז היינו ממשיכים לראות אותו בליגה, אבל כנראה שהוא יגיע לאיזה קבוצה אנגלית, ויעלם שם
בכל שם כל הכסף, כן, אתה יודע.
זה חלק מהבעיה בליגה, בסדר, זה חלק מהמכה הכואבת. איפה לוקאקו שלא רוצה, שעבר לצ'לסי כדי להגשים חלום, ובסוף, אתה יודע, הפך לעוד אחד שם. בסדר, זה סתם מכה כואבת. טוב, אתה יודע, פיורנטינה לאציו, עוד קבוצה שבאמת, אני לא יודע מה המטרות שלה, לא יודע מה היא רוצה להשיג העונה, יש לה משחקים טובים מצד אחד, מצד שני, הפסדים מוזרים, לא יודע לאכול אותם.
אני חושב שסארי לא מצדיק את המינוי שלו, וזו קבוצה, אתה יודע, לאציו גם הייתה אחת מהעריות הליגה, עם לואיס אלברטו וצ'ירו אימובילה. צ'ירו אימובילה, אגב, הוא הסגן של ולחוביץ' בטבלת מלך השערים. לולחוביץ' יש 16, וצ'ירו אימובילה יש 13, זאת אומרת, הוא עדיין בטופ, הוא עדיין מוביל, אבל הוא לא יכול לבד, וזו לא אותה קבוצה, זו לא אותה קבוצה הקבוצה האימתנית, אומנם זה אותם השחקנים, עם מילינקוביץ' סאביץ' אמרנו, ולואיס אלברטו, וגם אימובילה, אבל וגם פדרו שלוקח חלק, אבל זה לא אותו דבר.
זה לא דבר, וגם אין כאילו, סארי, שוב, מגיע בכל תרועה, אתה מצפה מהמאמנים האלה לעשות משהו שלפחות, אתה יודע, הכדורגל יבוא לידי ביטוי.
האמת שהם עשו משהו אחד, זה לנצח את אינטר, שזה ההפסד היחיד של אינטר, זה היה ללאציו. אבל אתה יודע, זו קבוצה של, שמדי פעם מפציעה משום מקום, ועושה את זה, וכל היתר המשחקים היא לא באמת מצליחה להלהיב, או לשמור על איזשהו, תשמע, מול נפולי לא כבשה, מול מילאן היא לא כבשה במשחקים ביניהן, היא הפסידה לשתיהן, מול יובנטוס היא לא כבשה גם כן, אז יש להם ימים כאלה ויש להם ימים כאלה, אי אפשר לדעת למה לצפות מלאציו, ולכן היא במקום שהיא נמצאת בו כרגע, מקום שמיני, כשאמפולי מאחוריה, ואני חושב שגם אמפולי.
כן, אבל היא שלוש נקודות מיובנטוס, כאילו זו ה... היעד שלה עוד אולי להשיג איזה כרטיס לאן שהוא באירופה, אבל כאילו עדיין בתמונה, אבל זה לא נראה ככה, לפחות...
אני דווקא מסתכל, באמת, אני אומר, אני מסתכל על אמפולי, שנמצאת מקום תשיעי, ואני אומר לעצמי, בונה, זו גם סוג של הפתעה, קבוצה שרק עלתה ליגה, אגב, גם קבוצת הנוער של אמפולי זכתה באליפות בפרימוורה, בעונה שעברה, אז אולי היא עוד תדבר בעתיד, ויש לה את האורלו אנדריה צולי, המאמן הוותיק שהגיע בקיץ לאמפולי אחרי שעלתה ליגה, הוא התלמיד של ספלטי, הם עלו ביחד, אם אתה זוכר, עם אודינזה לליגת האלופות, והרבה שנים הם עשו גם הצלחות ברומא, אז שווה לשים מים גם על אמפולי, שאולי, אולי, אולי תצליח, אולי תצליח להתברג על המאבקים לאירופה, ואולי גם תעבור את לאציו בהמשך, ואם זה יקרה, אז באמת אני לא חושב שסארי יישאר בלאציו יותר מדי זמן.
טוב, נראה קצת למטה, ולנציג שלנו, הנציג היחיד שמשחק כדורגל, דור פרץ,
כן.
ונציה, אין כל כך הרבה ציפיות, אבל איך אתה מתרשם מדור פרץ?
תשמע, קשה לו להתברג, מדברים על זה שאולי הוא עולה.
לא דיבור, הוא לא חשב שהליגה הזאת תהיה...
לא, לא קל בליגה הזאת, שמע, לא קל, אתה יכול להיות מלך בליגה הישראלית, אבל בליגה הזאת זה לא פשוט, גם ונציה, בתחילת הדרך שלה לא מצאה את השחקנים שהובילו אותה, היו שם הרבה בלגנים, הרבה, פתאום אתה ראית איך משנים הרכבים פתאום, כמעט לחלוטין, אפילו 10-9 שחקנים מוחלפים, כדי למצוא את התמהיל הנכון, ונציה כרגע למזלה, יש קבוצות יותר חלשות ממנה, יש לה 17 נקודות במקום ה-16, המקומות ה-18, 19 ו-20 יורדים ליגה, כן? ונמצאות שם סלרניטנה וקליארי וגנוע שנראות רע, וגם ספציה שלא נראית משהו, גם היא מעל הקו האדום כרגע וצמודה לוונציה. ואם ונציה תצליח לקחת הנקודות פה ושם, אז כן, היא תצליח להישאר ולשרוד. אם הוא ישרוד בוונציה, זו כבר שאלה גדולה. אני מקווה מאוד בשבילו שכן, אני לא חושב שצריך להרים ידיים אחרי חצי עונה, ואולי לנסות לחפש קבוצה אחרת. אני חושב שיש לו מה לתרום לוונציה. זה אולי עניין של זמן גם, אתה יודע, להתאקלם כמו שצריך, יש שחקנים שלוקח להם קצת יותר זמן להתאקלם, ואני מקווה בשבילו, בשביל דור, שהוא יצליח לעשות את זה, אני מאמין בו שהוא יכול לעשות את זה, יש לו המון איכויות, ויאללה, הלוואי, הלוואי.
טוב, אין מה לדבר כל כך על סוף פוטגרנו, די כן, יושב על הספסל.
אגב, אם אתה רוצה שחקנים שכן מפתיעים, אפרופו מבחינת טבלת מלך השערים, אני חייב לומר מילה על ג'ובאני סימאונה, כבש 12 שערים לוורונה, והוא ללא ספק אחד מהשחקנים המובילים בליגה מבחינת הסקוררים, מבחינת החלוצים, קלרי שחררה אותו, להיבדך לליגה השנייה, וג'ובאני סימאוני, אם אתה רוצה ככה בפרופורציה, כבש יותר מלאוטרו מרטינס, שעומד בראש ההתקפה הכי טובה בליגה.
נתון מעניין.
כן.
טוב, אז הדבר האחרון שכן שווה לדבר עליו, זה בעצם עד כמה האיטלקיות יכולות להצליח בליגת אלופות. דיברנו מקודם על אינטר וליברפול, די מבינים את הפערים וכמה אינטר, אם היא תעשה את זה, זה יהיה וואו אחד גדול ומטורף, כי ליברפול באמת קבוצה מטורפת בכל כך הרבה רמות, אבל יובנטוס עם ויה ריאל, זאת אומרת, יכולה להתמקד בזה ולהגיע רחוק, או שזה זה, זה?
ויה ריאל נראית קבוצה טובה. הבעיה של ויה ריאל בספרד זה שהיא לא מצליחה לקחת הרבה נקודות, זאת אומרת, אם תסתכל על הטבלה, אתה תגיד, בונה, מה זה? יובי ומפרקת אותה. כי יובי קבוצה צמרת וויה ריאל לא. קבוצת אמצע תחתית כזאת, אפשר לומר, אפילו בספרד מבחינת התוצאות שלה, אבל ויה ריאל הוא פיירת בכלל, ואני לא יודע, כי תשמע, זה עוד רחוק, אתה מדבר איתי על משהו שיקרה עוד חודשיים בערך, כל המשחקים
האלה. כן, אבל אתה רואה את ההגרלה באופן, אתה יודע, לקבל...
ויה ריאל מאוד איכותית, יהיה ליובה קשה מאוד מולה, היא קבוצה קבוצתית, היא יודעת לעשות הגנה, זה קבוצה של אונאי אמרי, בוא אל תשכח, אחד שהוא לא פרייר, למרות שהוא כן פרייר, אם אתם תתייחס לשבת אחת בברצלונה, אבל יהיה לה קשה ליובה, זו דעתי. לגבי היתר, תשמע, אני חייב לומר משהו, ברגע שקבוצות בצמרת באיטליה משתחררות מהקטע הזה של אירופה, הן מתרכזות רק בליגה, זה עושה להם טוב. זה עושה להם טוב, ראינו את אינטר בעונה שעברה, נזרקת אומנם ליגת אלופות, אבל פתאום בליגה היא השקיעה את כל כולה והתרכזה רק בזה, וזה עשה לה טוב, היא לקחה אליפות, ובאמת עשתה את זה בדרך מאוד מאוד מרשימה. אני לא יודע מה יהיה עוד בעוד חודשיים, אבל נצטרך להמתין, אני חושב, ואז נדע אולי קצת יותר.
אתה כבר יודע מה אתה הולך לשדר אחרי הפגרה?
עדיין לא, עדיין לא.
אבל אתה רואה את לוח המשחקים המטורף, כבר בשישי לראשון?
כן, הולך להיות, תשמע, המחזור פתיחה של הסיבוב הזה, זה הולך להיות באמת משהו נהדר, זה יש לך את מילאן נגד רומא, פיורנטינה אודינזה, יובנטוס נאפולי.
לא,
תשמע,
זה...
מטורף.
טוב, בסדר, אז עם הדברים האלה, ועם הציפייה, ועם היציאה לקראת חג המולד, אני קורא לזה פגרת הפצועים, נחזור...
אגב, זו פגרה שבאמת יכולה לעשות טוב להרבה קבוצות, כולל קבוצות התחתית, אם אתה רוצה גם לגעת בהן, אז קודם כל יש את הסיפור של סלרניטנה, אני לא יודע אם דיברת על זה עם לבנטל, אבל לוטיטו מחזיק בבעלות של לאציו, וזה נוגד את החוקים בסריה, אסור בעלות כפולה בליגה הראשונה, אז יש לה פה בעיה, ואם לא ימצאו קונה מיידית, אני לא חושב שהקבוצה הזאת ישרוד. ולא נגענו בסיפור של אנדרי שבצ'נקו, ככה ממש על קצה המזלג, אנחנו באמת חייבים לסיים, הוא הגיע לאמן את גנוע.
נכון, הוא הגיע לאמן את גנוע, בדיוק, המשחק הראשון שלו לדעתי היה נגד מילאן,
משחק שני לדעתי, כן, או משהו כזה, אבל...
כן, פגש את מילאן וזה לא... זה הבעיה, דרך אגב, עם כוכבים גדולים.
שבצ'נקו עם 7 עונות במילאן, הוא העביר את מיטב השנים שלו ככדורגלן במילאן, אם אתה זוכר, שחייה בכדור זהב, ושחייה בליגת אלופות ובאליפות איטליה. הבעלים הפסיכי של גנוע כבר עזב, ופלוציוזי, שזה שמינה איזה מאמן איזה 4 פעמים כל פעם, ועדיין ההרס הוא פשוט גדול שם, הביאו את שבצ'נקו כדי שננסה להוביל ולהניג, זה לא עובד, גם בסמפדוריה אגב, באותה העיר בדיוק, הקבוצה השנייה של העיר, הבעלים מסימו פררו נעצר, בגלל פשעים כלכליים, יש הרבה עניינים של בעלויות, בעיות עם הבעלים בקבוצות בליגות, בליגה הזאת, במיוחד הקבוצות
אני לא מאמין. אתה רוצה להגיד לי שיש שחיתות באיטליה? לא.
אני לא יודע אם זה שחיתות, פשעים כלכליים, אני לא יודע מה זה.
פשעים כלכליים וכל פרקים של גומורה, אתה רואה שם, דברים הזויים.
כן, דווקא הדברים האלה, נגיד, יכולים לעזור לוונציה, שהיא עוד יחסית יציבה. סרלניטן, המקום האחרון, זה בושה שהיא בכלל בליגה הקבוצה הזאת. קליירי גם לא בעונה טובה, גנוע עם הבעיות שלה.
דרך אגב, ברמת הקבוצות החלשות בליגה, סרלניטנה, קליירי, תקשיב, זה פשוט ביזיון רמת כדורגל הזאת.
נכון, נכון.
תראה, יש לך פה ספציה, גנואה, ונציה, סלרניטנה, קליירי, כל אלה, אתה יודע שזה כמעט משחקים בטוחים, דבר איתך לגדולות, עזוב ביניהם ובין האמצע טבלה, אבל זה באמת קבוצות חלשות, כאילו...
נכון.
זה חבל, זה מוריד מאוד עם פעם.
אז אולי, כמו שאמרת, אתה יודע, הפגרה הזאת תעשה משהו טוב, ואולי זה יעשה להם טוב, ואולי הם יצליחו ככה להתכוונן גם לכיוון ינואר, להבין מה הן רוצות מעצמן. זה זמן טוב לעצור לרגע, להוריד את הרגל מהגז, להסתכל למין השמאלה, להבין מה עושים, ואולי באמת לשנות את העונה של עצמן. אז אני מקווה שבתחתית יהיה לנו קצת עניין, ושלא נראה שלוש יורדות שמגיעות, אתה יודע, תוך 10 מחזורים כזה לקראת הסוף, אתה יודע, פתאום איזה משהו כזה, שכבר יש לך
יורד. אין תחרות.
כן.
טוב, ועם הדברים האלה, פרק מספר 63, שמסכם את החצי הראשון של העונה, תודה רבה לך, אסי ממן.
תודה, טרבלסי.
נהנית?
מאוד, איתך תמיד כיף.
אני כבר מתגעגע, אני יודע לך, קשה לי בלי היום-יום הזה של הכדורגל האיטלקי, אבל בסדר, אני מקווה שנחזור בריאים ואלופים, אבל זה התגלה לאף אחד. תודה רבה, אסי.
תודה, תודה.
סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.